האנושי, ומציאות הנפש האנושית, ועכשיו על חלקיה. בתחילת סעיף י"ב, במהדורת הרב קפח, זה בעמוד רש ב. כן, וראשית הכוחות, היינו חלקי הנפש, או יותר נכון כוחות הנפש, הכוח הזן, והוא כמקור, כן, הכוח הזן זה, פה אנחנו מדברים על תפקודים ביולוגיים, כל מערכת העיכול, אבל שוב, אנחנו תולים את זה בנפש ולא בגוף, כי גוף מת, ודאי שלא מזין את עצמו וכו'. וראשית הכוחות, הכוח הזן, והוא כמקור, והמוליד כתכלית, והפורה, או המגדל, אפשר לתרגם, והפורה כאמצעי וכמקשר בין המקור והתכלית. כן, הכוח המוליד, איברי הרבייה של האדם, זה התכלית, זה עם הפנים קדימה לעתיד. הכוח הזן הוא המקור לחיי הגוף, והכוח המגדל, הכוח המגדל את הגוף, כי כשאדם נולד אין בו את כוח ההולדה, אז הכוח המגדל, אני חושב שזה תרגום יותר טוב מפורה. הרב קפח עצמו בשמונה פרקים תרגם את אותה מילה ככוח המגדל. אז גדילת הגוף בכוח ההזנה והבאתו למצב שהוא יוכל להוליד ודומה לו, הוא המקשר. ולמוליד קדימה וראשיות, אף שמתגלה באיחור, הרי הוא, כן, אף שמתגלה באיחור, הרי הוא שולט תחילה על החומר המעוטד לקבלת החיים, הוא מלביש לו צורה שהמטרה בה שירות הפורה והמזין. כן, כלומר, המגדל והזן משרתים את המוליד, למרות שהוא בא לידי ביטוי מאוחר יותר, אבל הוא בעצם תכלית האדם, תכלית הפרט האנושי, להוליד ודומה לו וכך לשמר את המין. ואחר כך תעזוב את הנהגתם עד זמן ההולדה, והרי המוליד מעביד והזן עובד, והפורא עובד ומעביד. הפורא הוא עובד למוליד ומעביד לזן, כי הוא אמצעי ביניים. כלומר, הזן הוא בקיצור, הכוח הזן שבגוף הוא מאפשר את הגדילה, והגדילה מאפשרת את ההולדה. ויש לזן ארבעת הכוחות הידועים המשרתים אותו. מהם ארבעת הכוחות? הרמב״ם כותב בהתחלת שמונה פרקים, הכוח המושך, הכוח המחזיק, הכוח המעכל והכוח הדוחה את המותרות. היינו, הכוח המושך זה הכוח שיש ללפת ללעוף ולבלוע את המזון. הכוח המחזיק זה האפשרות להחזיק את האוכל בתוך המעיים, כי זה ודאי גם באמצעי, כלומר זה לא דבר מובן מאליו, זה שרירים מסוימים ש חוסמים את המזון מלתת, לא לעלות למעלה בוושת ולא לרדת למטה, והכוח המעכל את המזון והדוחה את המותרות. אז כל מערכת העיכול, מערכת התזונה, וזה בהחלט כולל גם את מערכת הדם וגם את מערכת הנשימה, כל התפקודים הביולוגיים של הגוף הם כלולים בחלק הזן של הנפש, שזה בעצם כן, דיברנו על זה כבר, או שלא דיברנו על זה, ששוב, מדובר פה על תפקודים לא נפשיים אלא ביולוגיים, אבל גוף ללא נפש שמחיה אותו זה כמו המכשיר הזה, אם הוא לא יהיה מחובר לחשמל, הוא בעצם דומם. הכוח החשמלי שגורם למכשיר לעבוד, זה בעצם הכוח הזן את הגוף שבנפש האנושי. עכשיו אנחנו מדברים על כוחות אחרים בנפש. כל נע בחפץ חש נע, ואם לא כן יהיה חש לבטלה. הערה 64, כלומר כל נעה היא תוצאה של התחושה שהכתיבה לתנועה לנוע ולאכן לנוע. מה? איפה אתה רואה חפץ? כל נע בחפץ, כן, כן. הכוונה היא להפוק, כן, להפוק, אני יודע מה, אם תשים חבילת קש על טרקטור, אז היא גם נעה, אבל היא לא נעה בחפץ, היא נעה תנועה מקרית. לא, לא, לא. כל תנועה שהיא תנועה רצונית, שהיא תנועה עצמית ולא תנועה חיצונית, אז זה באמצעות החושים חש ונע. ואם לא כן, יהיה החש לבטלה. כן, חמשת החושים של האדם הם מכתיבים לו את התנועה כתוצאה מקריאה של תמונה מסוימת. אדם רואה, שומע וכו' שסכנה מתרגשת עליו, אז הוא בורח, או הוא רואה שם איזה משהו טעים בקצה החדר, אז הוא ניגש לטעום וכו'. כן, אבל האדם חושב כתוצאה מהחושים. כבר החושים נותנים לו, זה נכון, האדם מעבד את החושים, זה משרד התקשורת שלנו. כך אתה קולט את המרחב, מבין איפה אתה נמצא במרחב, ונכון, חושב ומקבל החלטות מה לעשות כתוצאה מכך. יש בעצם חושים, רצון, שזה כתוצאה ממחשבה באמת, חושים, חשיבה, רצון, תנועה. נעשה אצלנו באופן כל כך ספונטני, ואנחנו לא עושים לב כמה התהליכים הללו הם מורכבים בעצם. כן? הם מקבלים נתונים, אז כן, יש הזרמת נתונים, עקבות נתונים וכו', וקבלת החלטות, והכל ככה בשברירי שנייה. ואין החוכמה נותנת דבר לבטלה ולא מזיק, ואינה מונעת הכרחי ולא מועיל. כלומר, בעצם החוכמה האלוהית בעולם, אם אנחנו אומרים שהעולם הוא נברא או אפילו נעצל על ידי אלוה חכם מאוד, אז אין בו דבר לבטלה, כל בחומר שלו דבר מזיק, אלא להפך, כל דבר הוא הכרחי או לפחות מועיל. ואפילו, עכשיו הוא ימחיש את זה, ואפילו בעלי הקונחיות, אף על פי שנראות נחות, הרי יש להן התכווצות והתפשטות. ואם נהפכו על גביהן, נעים עד שיחזרו על בטניהם, כדי לקרב אליהן המזון. וזה נובע, התנועה שלהם, אמנם היא מאוד גולמית ואיטית, של שבלול או חילזון, אבל היא גם כן נובעת מחושים ותנועה, וזה מאפיין את עולם החי לעומת עולם הצומח. והרי החושים הגלויים ידועים, יש חמישה חושים גלויים שידועים לכל, ראות, שמע, ריח, טעם ומישוש. אבל הנסתרים, וכאן הוא מונה חמישה חושים נסתרים כנגד חמשת החושים הגלויים, אבל הנסתרים, הרי ראשיתה נחוש המשותף. מה זה החוש המשותף? היה לי קצת קשה להגדיר את זה, אבל כנראה שבאמת הוא מתכוון משותף לחמשת החושים הגלויים. כלומר, שוב, לעבד את כל המידע שזורם דרך חמשת החושים לתמונה אחת. ושאדם יאחד את מה שהוא רואה, מה שהוא שומע, מה שהוא חש, מה שהוא מריח, מה שהוא טועם, הכל לכדי תמונה אחת, זהו החוש המשותף. אבל הנסתרים הרי ראשיתה נחוש המשותף, כי זה כבר, כן.
אבל אני מבין שזה כולל חמש ההרגשות שהוא
מבין בהמשך. הנסתרים?
כן.
אני לא הבנתי כך, אבל בוא נראה בהמשך. אבל הנסתרים הרי ראשיתה נחוש המשותף, כי השולל והמתאים אינם נישגים כי אם בניסיון. מה זה שולל ומתאים? הכוונה, אם אני קובע עמדה לדבר הזה, הדבר הזה רצוי לי או לא רצוי לי, אני ארדוף אחריו או אברח ממנו. איך אני קובע דעה כלפי דברים? על פי הניסיון. ילד מכניס את היד פעם ראשונה לכוס מים חמים, אחר כך הוא מבין שיחסו שלילי, הוא ירחיק את היד מהדברים הללו לאבא, וכן להפך, סוכריה זאת טעימה, אז הוא דווקא בעד וכו'. ונתחייב הנחת כוח מצייר כדי לשמור בו צורות המוחשות, והוא החוש המשותף. אז לכן אני הבנתי שהחוש המשותף זה הכוח המצייר, דהיינו כוח תפיסה שמשמר את צורות המוחשות, מעבד אותם במוח לכלל את כל הנתונים שקיבלתי לגבי דבר ובטעם, בריח, במישוש, בשמיעה, בראייה. הכוח המשותף, עוד לפני שאני עושה קונטרול S, זה יבוא בהמשך, לפני שאני זוכר את זה, באותו רגע, לא רק לזכור, אלא באותו רגע לתפוס את התמונה בכללותה, כי באמת תפיסת המרחב שלנו והמציאות שלנו היא נובעת מכמה חושים שבו זמנית, כן, אדם נניח שרואה שריפה, הוא גם מריח אותה, הוא גם רואה אותה, והוא גם חש אותה, חש את החום בחוש המישוש שלו, כן, על פני כל האור שלו הוא מרגיש את זה, כל זה מתאבד אצלו מיד לתמונה של שריפה. זה החוש המשותף, במקרה הזה, לשלושה מחמשת החושים. לא, כי המדמה של הרמב״ם זה מדמה באופן המאוד מצומצם שלו, זה חלומות לילה, זה לא מחשבות שאדם חושב. זה בעצם העיבוד של המוח, המוח מקבל כל מיני, כן, מקבל מידע מכל מיני חושים, והעיבוד של כל החושים הללו לתמונה, למכלול אחד משותף, זה ה... כן, אדם שלא... מה, אדם שלא מריח, אדם מצונן שלא מריח, גם חוש הטעם שלו פגום. כנראה שלו בעיה בחוש המשותף, כלומר, כנראה שהתמונה מתקבלת מכמה חושים ביחד. ולכן, זה מה שחסר לו. מה?
שרואים משהו רחוק, שם נעשים בזה עוד
מעט. כן.
יש כל מיני דברים שאתה מגדיר אותם, ואתה מצטרף לך,
אני רוצה כל דבר רק להתנדב
אותו.
מצטרף לי ממה?
מכל
המפגש
שלך עם כל
החושים,
זה לא
חייב להיות.
משאר
החושים, אתה אומר. אני חושב שגם חושב שראית שזה יתפור משהו. כן.
זה
מקוטלג
לך, אין לך
להרבה מידע,
אבל
חלק שתראה עוד
משהו,
תנסה לראות
אם זה
זה.
זה לא
מזהים
משהו,
יש
שם עושים להתאים אותו.
מה, משהו שראיתי פעם? אבל זה כבר תלוי
בזיכרון, וכו'. נכון? נכון, אני רואה שומר את הגרות האלה. אבל זה לא חושב עם כל החושים.
הבנתי. אז זה קודם כל כוח התפיסה, עדיין הוא להבין את הדבר. להבין מה אני רואה נניח. והכוח הזוכר, זה החוש השני, הנפטר. הכוח הזוכר, השומר, לזכור בו העניינים המושגים בחושים. כן, גם אני רואה משהו מסוים, עושם עיניים וממשיך לראות את אותו הדבר בזיכרוני. והכוח המדמה, להחזיר בו מה שנמחה מן הזיכרון. כן, דמיון זה... לשחזר מסל המחזור את הדברים שכבר אני לא זוכר אותם מוחשים, אני יכול לדמיין אותם. אם כי ודאי שאדם לא יכול לדמות מה שהוא לא זכר אי פעם וממילא לא חש אי פעם. כלומר, כל הזיכרון של כל הדמיון שלנו, זה הדמיון של האדם, זה הכי דומה למה שעושים בגן, שהם נותנים לילדים, מפזרים להם עיתונים צבעוניים, ז'ורנלים, ולכל אחד יש מספריים ודבק, והם גוזרים מפה ומדליקים לפה, גוזרים מפה, ואז יוצרים כל מיני, לוקחים מפה אדם ומפה כנפיים מציפור ומחברים אותם וכו'. זה הדמיון. אז הדמיון משתולל, לכן הוא לא משעובד למציאות, אבל אין ספק שהוא נבנה על יסוד המציאות. אי אפשר לדמיין דבר שהוא לגמרי מחוץ לעולם המושגים שלנו. מה? כן? אז ראית ספינה, אז ראית ציפור וזה. שמה? בסדר, זה דבר שראית פעם, לא ראית פעם בית, אז אתה מדמיין לך שזה בית המקדש, אבל זה על בסיס מושגים קיימים. מה? כן, זה לא דבר שראינו במציאות, אבל זה על בסיס אבני בניין שראינו במציאות, אז אם היום בונה את זה כמו לגו, כן? אי אפשר לדמיין, אבל דבר שהוא לגמרי מחוץ לעולם המוחש, בסופו של דבר. מה? כן. והכוח המשער, הייתי מתרגם את זה לאינטואיציה, והכוח המשער כדי לעמוד על אמיתת מה שמחדש המדמה ונפסדו. כי הכוח המדמה, כמו שאמרנו, הוא משתולל, יש שם דברים הגיוניים ולא הגיוניים. הכוח המשער, האינטואיציה, התפיסה, של האדם מסווג, זה דמיון הזוי, זה דמיון שעד רבה, בואו ניישם אותו, זה רעיון יפה. כן, בסוג של בחינה העוברת, כדי שיחזירהו אל הזיכרון, כדי לדעת מה לשמור בזיכרון ומה לא מהדמיון, כן, מה לראות כדבר הגיוני שראוי לזוכרו, ומה הדמיון שב, ושזה בא כוח המשער, שהוא בוחן ומבקר את הדמיונות. והכוח המניע, זה מה שהרמב״ם קורא בשונה פרקים, הכוח המתעורר, שזה הרצון של האדם, והכוח המניע כדי להביא משהו זקוק לו, קרוב או רחוק, ולדחות המזיק. הכוח המניע זה אוהב, לא אוהב, רוצה, לא רוצה, דוחה או מקרב, והאיברים הם כליו, היד, הרגל, אני מתקרב ברגליי למה שאני רוצה, אני לוקח את זה בידיי, או להפך, בורח ברגליי, או הודף בידיי. אז אלו הם חמשת הכוחות הנסתרים, דהיינו הכוח התפיסה שהוא החוש המשותף שבנוי על חמשת, משתף את חמשת החושים ותופס את התמונה במובן הרחב שלה, ויש את הזיכרון, הדמיון, הכוח המשער והכוח המניע שזה הרצון. וכל כוחות בעלי החיים או משיגים או מניעים, דהיינו משיגים זה כוחות פסיביים, קליטה, או מניעים, תנועה, כוחות אקטיביים. אשר למניעים הם התשוקתיים, והם שני סוגים, או מניעים לדרישת נבחר, הוא הכוח התאוותני, או מניע להרחקת נתעב, והוא הכוח הרגזן. כן, אדם באופן אקטיבי, או שהוא רוטף אחר משהו, או שהוא דוחה איזה מישהו על ידי פנים מאוד מאיימות, או איזושהי שאגה שהוא ירים עליו. והמשיג, כן, הכוחות המשיגים, הכוחות הפסיביים, הקולטים, ולא הפעילים, והמשיג שני סוגים, או גלוי כגון החושים הגלויים, או פנימיים כגון החושים הפנימיים. פה לא מדברים על חושים ועל חלקים, אלא על כוחות. והמניע, כן, הכוחות המניעים האקטיביים, והמניע אינו פועל כי אם לפי החלטת המשער בשירות המדמה. אדם מדמה, המשער מסנן את המדמה כמו שראינו, ומפעיל את המניע. והוא התכלית מבעלי החיים הבהמיים, כי לא הונח לו הכוח המניע כדי להכשיר בו סיבות החוש והדמיון, אלא החוש המדמה הונח לו להכשיר לו סיבות התנועה. אני חושב שכוונת ריאלי שאצל בעלי החיים המדמה משרת את המתעורר, וזהו. כן, אני יודע מה, הפרה באמת רואה איזה אספסת, משהו כזה, מיד מונח לה בזיכרון שזה דבר וכו' וכו', והכוח המדמה והזיכרון משרת את המתעורר, שהיא עכשיו רוצה באינסטינקט שלה את האספסת, וגם היא תנוע לעבר היעד.
יש
מה?
יש לכוח בדמיון, מדמיין פרה...
הפרה המשוגעת. לא יודע, קשה לעמוד על הדברים, נכון, זה זיכרון, בסדר, זה זיכרון לא יודע אם יש לה מדמה בדווקא, אולי הכוונתו יותר לזוכר, אני לא יודע אם יש לה דמיון, כן, אם אפשר לעשות לה סדנה לדמיון יותר, אבל בכל אופן אצל בעלי החיים מה שהוא רוצה לומר זה שכל הכוחות הם בסופו של דבר בשירות המתעורר. השורה האחרונה של הפרה זה שבאופן אינסטינקטיבי היא רוצה כך ורוצה כך. מה שאין כן אצל האדם, המתעורר הוא לא שיא השיאים, להפך, הוא משרת, הוא תף פי תחת פיקודו של ההוגה. דיינו, ההוגה צריך לשלוט במתעורר. להבדיל מבעלי החיים שהכל אצלם באינסטינקטים, הכל אצלם יצרי, הכל אצלם בהמי, אצל האדם הכוח ההוגה צריך לשלוט בכוח המתעורר. והחוש ההוגה, זה מה שאומר בהמשך, והחוש ההוגה בהפך זה, וההוגה אין לבעלי החיים אלא רק לאדם, ניתן לו התנועה לתקינות הנפש ההוגה הפועלת המשיגה. הרי המדמה משרת את המתעורר וממילא גם את הנע אצל בעל החיים, ואילו אצל האדם להפך, המתעורר והנע הם אמורים לשרת את ההוגה ולא להפך. חמשת החושים ידועים ומושגיהם ידועים. נראה לי שכוונה מושגיהם, אני חושב שהוא מדבר פה על מושגיהם, הכוונה מה שהם משיגים. באמצעותם יושגו גם התבנית והמספר והגודל והתנועה והמנוחה, כי אני יכול לדעת תבנית של דבר מסוים, ואת הצורה שלו, ואת הכמות שלו, ואת גודלו, ואם הוא נח או נח, ונתבאר מציאות החוש המשותף ממה שהחלטנו על הדבש דרך משל כאשר אנו רואים אותו שהוא מתוק. אמרנו שהחוש המשותף זה התודעה הכוללת מהנתונים שזורמים מחמשת החושים, ואין זה אלא מפני שיש לנו כוח משותף לחמשת החושים. יכול להיות שפה יוחאי באמת וזה התכוון הרב הנזיר שהחוש המשותף זה גם משותף לחמשת החושים הפנימיים. זאת אומרת, האדם רואה דבש, הוא יודע שהוא מתוק. הוא לא צריך לטעום אותו, הוא לא צריך לטעום אותו בכל פעם מחדש, אלא הכל מתקשר לו ביחד, המראה של הדבש, עם הטעם שלו, שהוא פעם טעם וכו'. שמה?
הוא אומר שפעם
אתה,
הוא
שטעם,
זה דעת ידעת מתוק, ואתה בא לשירות לא חושב.
ואתה בא לשירות. כן, אבל ודאי שזה בנוי גם על הזיכרון, אז אולי זה באמת משותף להכל, דיינו, זה מאבד את הנתונים של כל החושים, כמו שאתה אומר, נכון, גם הראות וגם הטעם, אבל בעצם אני חייב פה גם את הזיכרון, איזושהי תודעה, כן, מודעות, כדי שתשמר את השיתוף הזה שבין הראות והטעם. אז אולי באמת כן, הווה יתנהו. והכוח הזה המשותף כנראה, והכוח הזה הוא המתאר ופועל בעקית ובשינה. דיינו, מה זה המתאר? זה מקביל פה לחמשת החושים שראינו בעמוד הקודם למעלה, זה הכוח המצייר, כן, התפיסה. ואחר כך כוח המרכיב, מה שנצטבר בחוש המשותף. אז שוב, החוש המשותף באמת פה נראה יותר שזה עיבוד כל נתוני החושים, הוא מבדיל ביניהם, הוא מגלה השוני בהם מבלי שיסתלקו המתוארים מן החוש המשותף, וזהו המדמה. אז שוב, המדמה, כמו שאמרנו, הוא לוקח את כל מה שבתודעה האנושית וגובר ומדביק, ויש את תצדק ויש את תחזב. כן, דמיון יכול להיות דמיון אמיתי, ויכול להיות גם דמיון שב, משהו פרוע לגמרי, הזוי. אבל המתאר הרי הוא צודק לעולם, אם לא אז אדם מוכרז כבלתי שפוי, אם התפיסת העולם שלו היא תפיסה לא נורמלית, כן, פאטה מורגנה הוא רואה פתאום. ואחר כך הכוח המשער הוא הכוח שופט, הוא כוח שופט ומחליט, שופט מחליט על דבר שהוא ראוי להידרש ועל דבר שהוא ראוי להתרחק ממנו. כן, הוא קובע במידה מסוימת את היחס שלי אל הדבר, אני בעד או נגד, אני רוצה את זה או לא. ואין במתאר ולא במדמה שפיטה והחלטה, אלא תיאור בלבד. יש מודיעין איסוף ויש מודיעין מחקר. כן, אז חמשת החושים והחוש המשותף שהוא המתאר, הנותן את התמונה המלאה, והכוח המדמה שאפילו קצת משחק עם הנתונים ועושה כל מיני סימולציות, כולם הם מודיעין איסוף. על גבי זה בא הכוח המשער וקובע את עמדתי ביחס כל הנתונים הללו, מה אומרים, שיש פה סכנה, שיש פה דבר מאוד חיובי וכו' וכו'. זה הכוח המשער, שזה כבר מודיעין מחקר, זה כבר אומר מה יוצא לי מהדברים הללו. ואחר כך הכוח השומר, זה היה הכוח השני לעיל, הכוח הזוכר, מזכיר עניינים שהשיגו מחושים, כגון שהזאב אויב, אני לא צריך לקבל ממנו עוד פעם ביס כדי להבין שהוא אויב, והוולד חביב, אדם רואה את הבן שלו, אז הוא מיד אהבתו נתונה לו, והרי האהבה וההזק והאימות והאכזבה, כן, אכזבה מלשון כזב, אם זה דבר אמיתי או דבר כוזב, אם זה דבר שאני אוהב או דבר שאני שונא, הם שייכים למשער. זה כבר קביעת עמדה ביחס לאמת, שקר, טוב או רע. אבל השומר המזכיר, הרי הוא שומר מה שאימת המשער. כן, אדם משתדל לזכור ולהכניס לו תודעה דברים שמסקנות שהוא הגיע אליהם ולא הווה אמינות, הדברים שהמשער אימת אותם.
וגם יש להם בגלל זוכר המחשב,
לא הבנתי. כן. לא הבנתי.
כן.
נכון. והכוח המדמה, אם משתמש בו המשער, נקרא מדמה. ואם משתמש בו ההוגה, נקרא מתבונן. אז לכן אמרתי מקודם שמשער זה אולי איזושהי אינטואיציה. היא אפילו לא שכלית, כן? כשאדם רואה, לא יודע מה, כשאדם רואה סכנה, אז הוא לא צריך להתחיל עכשיו ברוך השם, שהוא צריך להתחיל לחשוב, רגע, מה זה זה, זה זה, הוא ישר שובר את ההגה באופן הכי אינטואיטיבי, כדי לברוח מהרכב שבא מולו, בלי, הוא לא צריך לעשות ככה. אז זה הכוח המשער, זה תפיסה מאוד אינטואיטיבית, מאוד, זה מין מושכל ראשון שטבוע בדמנו, ספוג בדמנו, שמיד משהו שצרוב בתודעה מאוד מאוד עמוק. יש את החלק ההוגה שזה כבר באמת לשאלה להכריע להלכה בין זה לזה, פה צריך קצת יותר חשיבה מורכבת ולא לשלוף מהמותן. עכשיו מגיעים קצת לפיזיולוגיה, באיזה כלים הנפש משתמשת, והמתאר במוח לצד הפנים, והמדמה באמצעו, והזוכר מאחוריו, והמשער בחולו, ורובו בגבולות המדמה שהוא באמצע המוח. טוב, פה אני כבר לא יודע אם כל עוד מדברים על פסיכולוגיה, אז במידה רבה זה מקצוע שלא כך מתיישן, כי אף פעם הוא לא היה ניסוי אלא יותר השערתי. מה שאני כן שמדברים על, על הכלים של הנפש, על המוח במקרה הזה, אז אני לא יודע אם בדיוק היום הנוירולוגים יאמרו שזה בדיוק כך, אבל זה פחות משנה.
מה?
שאלה טובה, לא יודע. היום מגיעים לזה על ידי אנשים שהם נפגעי מוח, אז אתה רואה איזה תפקודים תקינים אצלם באיזה לא, או אפילו על ידי חיבור אלקטרודות למוח, אתה יכול לראות שאתה יודע שאדם עסוק בפעילות מסוימת, איזה חלק במוחו תראה פעילות חשמלית עודפת. איך הם הגיעו? אני לא יודע, אבל אף אחד לא יכול להוכיח אחרת גם, אז זה היה בסדר. זה היפוקרטס, גלינוס, אני יודע מה, כל מיני השערות הלכותיים. ובאמצעות הכוח המשער הם הגיעו לזה. מה? איפה זה כתוב? כן? טוב, אבן עזרא הוא חתנו של ריאל. אז הכל נשאר במשפחה. וכל הכוחות הללו ימותו ויחלו בכליון כלהם, ואין קיום כי אם להוגה. כלומר, כל הכוחות הללו הם לא כוחות פיזיים, אבל זה לא כוח גופני, אבל זה מה שהרמב"ם קורא כוח בגוף. כן, זה כוח שנצרח לכלי מסוים, שבמות הכלי גם הם קלים, או אולי הפוך, בכלותם מת הכלי. אני לא יודע אפילו איך להגדיר את המוות, מה מת? המוח מת ולכן הכוח הזה כבר לא קיים, או שהכוח הזה כבר לא קיים ולכן המוח מת, כמו מזגן בהפסקה חשמל, הוא לא שווה כלום. הוא מתחיל לעלות חלודה אם הוא לא יעבוד, וכן על זו הדרך. כן, הרב קפח פה כותב הערה חשובה, הערה 69, שאנחנו רואים שיש הישארות להוגה, הוא כותב לתוצאות ההוגה, לפרי ההוגה. דיינו, כי הכוח ההוגה הוא גם צריך לכלי, הוא גם כוח בגוף, והכוח ההוגה מתגלה ופועל באמצעות המוח. בוודאי שכאשר המוח וירום תולעים וירעש, אז כבר הכוח ההוגה כבר לא קיים. אלא תוצאות ההוגה, מה שנקרא בפילוסופיה, השכל הנקנה, דיינו, מצבור הידיעות שהאדם צבר בחייו, בתקווה שהן ידיעות של מושכלים, של דברים נצחיים ולא של דברים חולפים, אז בעצם מצבור הידיעות האלה הם שנשארות. מה? כן, 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 ודאי. זה אחר כך יהיה לבקר את זה חמורות, את מה שנקרא פה הישארות השכל, זה אפילו לא הישארות הנפש, הרי הנפש, כן, הנפש הרי כולה מתה, בעצם אין הישארות לאישיות, פרסונה, מה שנקרא, לתודעה וכו' וכו', אלא לדיסקט שמכיל קובץ מאגרי מידע מסוימים, כן? ואז נשאלת השאלה, אם אני מבין דבר מסוים, אתה מבין דבר מסוים, אז לכאורה אותו דבר הוא זה שנשאר, הידיעה שלי ושלך היא, כרגע היא חלוקה, כי אצלי זה במוחי וצלחה ומוכחה, אבל במות המוח, אם כל מה שנשאר זה הוצאת, לא הכוח היודע והאישיות והתודעה, אלא הידיעה, אז לכאורה בכלל הישארות הפתר היא אפילו לא הישארות פרטית, זה אפילו לא זה הקובץ של פלוני וזה של אלמוני, אלא זה מין מאגר מידע משותף שאולי מתבטל בשכל הפועל, אני לא יודע איפה, כן, במאגר החוכמה העולמי. אז ריאל בהמשך יבקר את הגישה הפילוסופית הזאת, ביקורת קשה, אבל פה הוא קודם כל מציג אותה, אפשר להגיד, בהוגנות, כן?
אני אמר
שאין להם מה?
ביטול.
אין להם ביטול, אתה אומר. כל הכוחות הללו ימותו ויחלו בחיליון כלהן, ואין קיום כי אם להוגה, ואף על פי שהוא ניצול לעצמו, נבחר הכוחות הללו בסוג מסוים של הצלה, הרי תמציאנה בעצמה. לא יודע, ניסיתי לראות גם בתרגומים האחרים וגם בזה, לא זכיתי שתאמר, לא זכיתי להבין את הדבר הזה, את המשפט הזה, מה כוונתו בדיוק. ואף על פי שהוא ניצול לעצמו, נראה לי שכאן צריך לעשות איזה מין ככה מקף כזה, מין מאמר מוסגר, מבחר הכוחות הללו, סגור מאמר מוסגר, בסוג מסוים של הצלה, הרי תמציאנה בעצמה. לא יודע, הסתכלתי גם אצלי בן טיבון, זה כל, לא זכיתי להבין פשר הדבר, אם כי אחר כך ראיתי בהמשך שיש איזה משפט שאולי מסביר את את המשפט הזה, זה בסוף פסקה י"ב בדיוק, שם אולי אני נוסה להבין על פי זה עכשיו, וכאשר תיפרד ממנו, כאשר החלק ההוגה נפרד מהגוף, תישאר מושלמת, קשורה בו, בטוחה מן, כנראה קשורה בו, קשורה בשכל הפועל, בטוחה מן ההפסד, מחוברת עם העצם הנכבד הזה, המכונה המדע העליון, וזולת זה מן הכוחות, אין פעולתן כי אם בגוף, ואז יובדו באובדן הכלים. אבל הנפש ההגיונית כבר צעירה אותה, ולקחה עיקרה כמו שקדם. זה די רומז פה למשפט הזה, צעירה אותה ולקחה עיקרה כמו שקדם. אף על פי שהוא ניצול לעצמו, מבחן הכוחות הללו בסוג מסוים של השכלה, הרי תמציאנה בעצמה. לא יודע, לא כך הבנתי, אבל לא נורא. אלה הם תמציא דברי העם במשל למטה מן הנפש ההוגה. ואמרו בנפש ההוגה עצמה, שהיא שכל ההיולי, כלומר השכל בכוח, דומה להיולי, אשר כנגד הרדר בפועל. כל דבר פוטנציאלי הוא דבר שבפועל הוא עדיין לא קיים, אבל יכול להתממש. והוא כל דבר בכוח, ויוסקו בו הצורות המושכלות, אם בהערה אלוהית, שזה מעין נבואה או שפע עליון, ואם ברכישה, שזה שבו צו מיותרת, ואם ברכישה, ואשר בהערה, כן, איזה דברים אנחנו מקבלים ככה באופן כמעט טבעי, הם המושכלות הראשונות אשר משותפים בהם כל בני אדם אשר לפי המהלך הטבעי. יש לנו כל מיני ידיעות שלא לומדים בשום אוניברסיטה, איך ללכת למשל, למרות שזה תהליך שהוא די מורכב, לעשות שני צעדים זה תהליך די מורכב, אבל הילד לאט לאט לומד את זה מאליו בלי שנסביר לו בדיוק איך לעשות. הגוף אפילו יודע במרכאות איך לנשום וכו' וכו', כל מיני דברים שהם איך לדבר. אף אחד לא אומר לנו, אתה רוצה להגיד בעז ותפתח את זה ותעשה כך וכך, אלא זה מין מושכלים ראשונים שהם באים בהערה. ואשר ברכישה, פה זה כבר צריך הרבה יותר רצון ובחירה ללמוד ומעמד. ואשר ברכישה הרי הם בהיקש והמסקנה ההוכחתית כציור האמיתיות ההגיוניות, כגון המינים והסוגים, ופה הייתי מתרגם גם המבדילים, כמו שאפילו הרב קפח מתרגם באותה מידה בביאור מלאכת ההיגיון, והייחודיים. מה? מבדילים. מינים, סוגים, מבדילים וייחודיים. מה הכוונה? למשל, אומר רמב״ם בביאור מלאכת ההיגיון, תחילת פרק י', יש לך, כן, האדם נניח, הוא שייך למין החי, סוג האדם, כן, זה כבר תת מין, מין סוג, מבדיל, הכוונה, מה מבדיל את האדם משאר בעלי החיים, מה הופך אותו לסוג מסוים במין החי, מה מבדיל אותו? כוח ההיגיון. אם כן, מה זה ייחודיים? ייחודיים זה דברים לאדם שהם לא הופכים אותו לאדם, אבל הם ייחודיים לו. למשל, הרמב״ם שאומר, רק אדם צוחק מכל בעלי החיים. חוש ההומור והצחוק הוא ייחודי לאדם. או כמעט רק אדם הולך בזקיפות קומה מוחלטת. אז נכון שזה ייחודי לאדם, אבל זה לא מה שמבדיל בינו לבין ה... כן, אם אדם יודע רק לצחוק ללכת זקוף, אבל לא הוגה, אז הוא עדיין לא אדם. אז זה דבר ייחודי, אבל לא דבר מבדיל. אז יש מין סוג, ויש מבדיל, ויש ייחודי.
האדם במין החי הוא לא מבדיל?
כן, לא, הוא שייך לעולם החי. הוא כן שייכים לעולם החי.
עולם החי שייך לעולם הדומים.
מה?
הוא להגיד שעולם החי...
נכון, אז צריך למצוא איזה באמת עוד מושגים שאפילו את התת, זה נכון, שבדם סיימת, אנחנו חלק מעולם החומר. שיש בנו גם זה וגם זה, עוד יותר ספציפיות ועוד יותר ספציפיות. והביטויים הנפרדים, כלומר גם זה צריך ללמוד, הביטויים הנפרדים והמורכבים בסוגים השונים של הרכבה, אני חושב שפה הכוונה היא לכל מיני, ללמוד תחביר והבנת מושגים ומשמעותם, וההיקשים המחוברים האמיתיים והכוזבים, לדעת להסיק מסקנות, אם כך, אז זה אומר שכך, יש... הקשים שהם אמיתיים ויש הקשים שהם כוזבים. הקשים זה לא להקיש על השולחן, אלא הכוונה היא להקש, ללמוד דבר מתוך דבר. והמשפטים המולידים תולדות הכרחיות, הוכחתיות או ויכוחיות, או התפתיות, או השעתיות, או פיוטיות, אם תרצו נתרגם את הדברים, או, כן, או תולדות הכרחיות, הכוונה הוכחות, הוכחתיות, זה מה שנקרא אנליטיקה, זה היגיון מופשט לחלוטין, או ויכוחיות, זה מה שנקרא דיאלקטיקה, או התפתיות ורטוריקה, ואני משכנע אותך בפה בדבר שאני עצמי לא מאמין, או השעתיות, אפילו יותר גרוע להשיט האדם, זה מה שנקרא סופיסטיקה, זה אפילו לא, זה לעבוד עליך בעיניים, או פיוטיות, פואטיקה, מה שנקרא, דהיינו זה מין מליצה מאוד מאוד מרשימה, שיכולה להיות לשקר גמור כמובן, וכאימות הדברים הטבעיים, זה גם לומדים, כן? וכאימות הדברים הטבעיים, כגון היולי והצורה והעדר והטבע והמקום והזמן והתנועה והגופים הגלגליים והגופים היסודיים, ארבעת היסודות שהם שונים מהגופים הגלגליים, והאבייה וההפסד המוחלטים, והאביית התולדות האהובות באוויר והאהובות במחצבים. קיצור, להכיר את כל העולם, בלשון ימינו נגיד מתמטיקה, גיאומטריה, ביולוגיה, פיזיקה, אסטרונומיה וכו' וכו', כל זה אדם צריך ללמוד, הוא לא יודע את זה לבד באופן טבעי כמו דיבור, הילוך וכו'. והאהובות במחצבים, והאהובות על פני הארץ, צומח וחי, ואמיתת האדם, היינו אמיתתו, הכוונה הגדרתו ועניינו, ואמיתת תיאור הנפש לעצמה, ללמוד גם פסיכולוגיה, והוא מדבר פה על כל ענפי החוכמה שאדם יכול וצריך לרכוש, ותיאור הדברים ההכשרתיים, כן, מגיעים למדעים ההכשרתיים שמחדדים את את השכל, אחר כך להפנות אותו גם לידיעת האלוה, ותיאור הדברים ההכשרתיים מן המספריים, מתמטיקה והנדסיים, גיאומטריה המופלטים, והנדסיים הכוכביים, דהיינו אסטרונומיה שהיא בנויה הרבה על גיאומטריה, אבל בכל מה שמדובר במפת הכוכבים, והנדסיים הלחניים, המוזיקה היא גם סוג של הנדסה, כי הרווחים, כן, חצאי אוקטבות ורווחים וכו' וכו', וגם סוג שיכול לצייר את זה באופן הנדסי, גם כן סרטוט מסוים, סרטוט שהאוזן שומעת, והנדסים הראייתיים, אולי הכוונה לסרטוט, ציור וכדומה, ומגיעים עכשיו למטאפיזיקה, מה שאחרי הפיזיקה, ותיאור הדברים האלוהיים, כגון ידיעת ראשית המציאות המוחלט, מחמת שהוא מציאות, ונספחיו, כגון הכוח, הפועל, דבר שהוא בכוח, דבר שיצא לפועל, והראשית והעילה, דהיינו ראשית, הכוונה לסיבה הראשונה, לאלוה, והעילה והסיבה הקרובה, כל מיני גורמי ביניים, והעצם והמקרה, דבר שהוא בעצם, דבר שהוא במקרה, והמין והסוג, והנגדיות והתאום, איזה דברים נגדיים ואיזה מותאמים, והמקריים והניגודיים, והאחדות והריבוי, וקביעת ראשית המדעים העיוניים, מן ההכשרתיים והטבעיים, מן ההגיוניים, לוגיקה, אשר אין להגיע, כלומר, צריך לקבוע שראשית המדעים העיוניים, כולל ההכשרתיים וכולל הטבעיים, דהיינו גם מתמטיקה וגם ביולוגיה, מה ראשיתם? מן ההגיוניים, ראשיתם בלוגיקה. קודם כל לדעת לחשוב נכון, בין אם אתה לומד מתמטיקה או ביולוגיה. אשר אין להגיע אליהם, אל המדעים ההכשרתיים והטבעיים, כי אם במדע הזה, כי אם באמצעות הלוגיקה. כקביעת הממציא הראשון והנמצא הראשון, פה צריכה להיות נון, והנפש הכללית, ואיכות ההמצאה, איך הוא, מה זה לברור, איך הוא המציא, יש מאין, ומעלת השכל מן הראשית, כלומר השכל זה ההצלה שקיבלנו מן, מן המקור, לא מן היתרון, מן הראשית, מן הבורא, ומעלת הנפש מן השכל, כלומר מעלת הנפש היא באמצעות השכל, על פי השכל שמעצב את הנפש, ומעלת הטבע מן הנפש, הנפש היא מחיה את הגוף ומאפשרת את התפקודים הטבעיים שלו, ומעלת היולי והצורה מן הטבע, ומעלת הגלגלים והכוכבים והאהובים מן היולי והצורה. טוב, ומדוע נתהוו בשוני זה והקדימה והאיחור, איזה דברים נבראו תחילה ואיזה אחר כך, וידיעת ההנהגה האלוהית והטבע הכללי והשלחה הראשונית. השעה, שום שיעור כללי, נלמד עוד שתי דקות ונעמוד. ויש שתקבל הנפש הזו ההוגה צורה מן החוש, במה שתציע לפני עצמה, מה שבמצייר והשומר בשירות המדמה והמשער, ותמצא אותם הצורות משותפים זו עם זו בתארים ונפרדים בתארים אחרים, ומאותם התארים צורות עצמיות ומהם צורות מקריות, ותפרידם ותרכיבם ותוציא המינים והסוגים והמבדילים והייחודיים. זה ארבעת הדברים שדיברנו מקודם. כלומר, הכוח ההוגה מפשיט את הנתונים שמתקבלים במוחש ובמשותף ובזיכרון וכו' וכו'. הכוח ההוגה לא רק באופן אינטואיטיבי כמו המשער שקובע איזה יחס ראשוני לדברים, אלא יודע להפשיט אותם, להגיד זה ההגדרה של כך וכך. הוא רואה משולש ועוד משולש, פעם הוא רואה גד רעפים, פעם הוא רואה איזה ויטראז' משולש, פעם זה וזה. בסופו של דבר הוא יודע להגדיר משולש כצורה גיאומטרית, ועד שלושה זוויות שסכום זוויותיהם הוא כך וכך. לא כבר ההגדרה של ההפשטה המוחלטת של מושג המשולש שנעשית בכוח ההוגה, ונוסף פה על הייחודים גם המקרים. כי אם דיברנו מקודם על האדם שהוא ממין החי, סוג האדם, והמבדיל אותו זה הכוח ההוגה, והייחודי לו זה הצחוק והקומה התקופה, הרי שיש בו גם מקרים. מה זה מקרים לאדם? האדם הזה שחור, האדם הזה לבן, זה בלונדיני, זה נמוך, זה גבוה. זה מקרה באדם, כי הנה, האדם הזה כך והאדם הזה כך, זה מקרי לחלוטין, זה לא דבר בעל, זה אפילו לא ייחודי למין האדם. ואחר כך תרכיבי מרכבה הקישית, ותלמד מהם תועליות אותם התולדות בעזרת השכל הכללי המועילה. ואם נעזרה תחילה, כלומר, ואף אם נעזרה תחילה, הייתי קורא, בכוחות החושיים, זה נכון שהשכל הוא מתבסס על הנתונים שהחושיים מזרימים לו, הרי אינה זקוקה להם בתיאור עניינים אלו בעצמה, ובהרכבת ההיקשים מהם, לא בעת האימות ולא בעת הציור. וכשם שהכוחות החושיים אינם נצגים כי אם בדימוי מן המוחש, כך הכוחות השכליים אינם נצגים כי אם בדימוי מן המושכל, בהפשטת הצורה מן החומר, להגדיר את הדבר, הגדרת המשולש, ולא אכפת לי עכשיו אם הוא אדום או זה ומה גודלו, וההתחברות בה. כלומר, בעצם מה שהוא אומר, שזה נכון שהשכל בנוי על החושים, מתוך התבוננות בעולם, אבל אחרי שאנחנו מגדירים ומפשיטים, שוב אין שום צורך, יש מה שנקרא התבונה הטהורה, שמתבססת ונסמכת על החושים, אבל היא נקייה מן הציורים. אדם מבין את הגדרת המשולש גם בלי לראות משולש מול העיניים. זה מוגדר אצלו באופן מופשט לחלוטין. טוב, נעמוד כאן.